אנחנו עוסקים בפרק של הנצרות שמביא רבי יהודה, בן יהודה הלוי, קליפת עבודה זרה של הנצרות. שרבי יהודה הלוי משתדל לסלק מאיתנו את הקליפות שמונעות מאיתנו את הופעת האמונה, גילוי האמונה שבתוכנו, ולכן הוא עסק בפילוסוף, אבל פי שבכלל לא היה דבר כזה אצל מלך הכוזרי, לא היה פגישה עם פילוסוף. רבי יהודה הלוי הכניס את זה משום שזה דבר ראשון, שכשאדם ניגש לאמונה וללימוד אמונה צריך להכיר את מערך החיים הפנימי שלו, את מבנה החיים הפנימי, ולדעת שמעל הכל עומדת הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל שבנו, כפי שאנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי, טהוריי, אתה הבראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמרה בקרבי. נשמה של אדם ישראל היא אלוקית, עליונה, שמיימית, חלק אלוה ממעל ממש. וכדי לגלות אותה, וכדי שהיא תאיר בתוך האישיות, צריך שלא יהיו חציצות. לפעמים יש לאדם נשמה גדולה מאוד, אבל היא לא מאירה את מציאות החיים שלו. היא לא מאירה בתוך הרוח שלו, בתוך העולם הרוחני שלו. ולמה? משום שיש מחיצות. יש חציצות, יש מחיצה של השכל, הגאווה של השכל האנושי. מחשבת השכל האנושי, אני ואפסי עוד, אין מבלדיי. הרב קוק, הזכרנו, מתבטא באחד המאמרים, מאמרי הראייה, אומר, השכל הוא משרת של הנשמה. תפקידו לעזור לנשמה להתפשט על החיים, להתפשט על המציאות שלנו. תכלית החיים היא הקישור שלנו אל הקדוש ברוך הוא. הקישור לחיים אלוקיים. הדבקות האלוקית. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מזכיר פעמים רבות, אומר, זה הגדרה. זה הגדרת מהות של ישראל, הגדרת מהות שלנו. ואתם, מי אתם? מהי תעודת הזהוי שלנו? הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז לכן, כדי להגיע לדבקות הזו, לקישור, לחיבור הגמור, אל החיים האלוקיים, אני צריך לסלק מחיצות. מחיצה ראשונה, מחיצת השכל. מחיצה שנייה, קליפת עבודה זרה. נו, אז טוב, אז יש גויים עובדים עבודה זרה. אז כמו שראינו, כן, יש מלא פרופסורים, הרבה מאוד פרופסורים, עובדי עבודה זרה. פרופסורים לנצרות. כאלה וכאלה. אז מה אכפת לי מזה? אז צריכים לדעת שזה לא כך. כשיש עבודה זרה בעולם, המציאות של עבודה זרה בעולם משפיעה באופן רוחני. יש איגרת של הרב קוק, אנחנו מתקרבים עוד מעט בסיומו של חודש שבט, מתקרבים לחודש אדר, חודש אדר, פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק. יש איגרת ששם הרב כותב, הרב קוק כותב לרב צבי יהודה תוכן דרשה שהוא דרש בשבת זכור. בקיצור, זכור את אשר עשה לך עמלק. והוא ברמז מכוון את הדברים שם כלפי הנצרות. ואומר שהנצרות חדרה פנימה לתוך תוכני הקודש, לתוך חיי הקודש שבעם ישראל. מה שהזכרנו שהם עשו צנזורה בספרים, זה באופן טכני, אבל השפעה פנימית, רוחנית, חדרה לתוך עם ישראל. הרב מסביר שם את ההלכה שכותבים ספר תורה צריך לכתוב אותו באופן שהוא יהיה ראוי להימחק. אין מטילים כאן קנטום בספר תורה, בתפילין. מה זה כאן קנטום? זה חומר שגורם לדיו שאי אפשר יהיה למחוק אותו. אז אסור להשתמש בקנקנטום. צריך לכתוב בכתב שיכול להימחק. מה הסברה בזה? טוב, לומדים את זה מגילת סוטה, שכתוב שם הוא מחה וכתב מגילת ספר, הוא מחה אל תוך המים המרים, המערירים. אז שם המקור לזה. אבל מה הרעיון שמונח? הרב זצ"ל אומר שהרעיון הוא שתהיה מחייה בכוח, מחייה כוחנית. כיוון שיש חדירה של טומאת עבודה זרה לתוך הקודש, כביכול לתוך ספרי התורה, לתוך התפילין, צריכה להיות מחייה כוחנית על שם תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מעריך שם בזרה. אז אז חשוב קודם כל להגדיר את המציאות. היה פעם שיעור אצל הרב צבי יהודה, שבו בשיעור בחור אחד, היום הוא רב חשוב, למד הרבה תורה, אז היה בחור, אני זוכר, בחור אחד שאל את הרב צבי יהודה, אמר לו, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר את כל המצוות כולם, הטעם הכללי של כל המצוות כולם הוא כנגד עבודה זרה. כל עניין המצוות כולם מלחמה נגד עבודה זרה. לסלק מאיתנו את ההשפעה של תומת עבודה זרה. אז הוא שאל את הרב צבי יהודה, בסדר, אז יפה מאוד שהרמב״ם כתב טעמים, אולי בזמנו היה עבודה זרה. היום אין עבודה זרה בעולם. אין עבודה זרה בעולם. אז מה הרמב״ם יגיד? אז כבר לא צריך את המצוות? אז הרב צבי יהודה ענה לו מיד, אמר לו, אתה אומר שאין עבודה זרה בעולם. אבל הרמב״ם אמר שיש עבודה זרה בעולם, והנצרות היא עבודה זרה, ויש לה כוח אפסי מאוד. אז הוא, הבחור הזה המשיך הלאה להתחכם. לא התחכם, הוא שאל, אבל הרב צבי יהודה לא כל כך אהב שבשיעורים שאלו שאלות. אחרי השיעור אפשר לשאול שאלות, ובשיעור לא כל כך אהב את זה. אתה לא יודע, היה מרגיש איך השאלה נשאלת. לפעמים כן, הוא המשיך ושאל, טוב, בסדר, אז עכשיו עוד יש עבודה זרה. מה יהיה לעתיד לבוא? אז הרב צבי יהודה אמר לו, כשתהיה בה לעתיד לבוא כבר תדע. אבל ענה לו את זה ככה בתקיפות. כשתהיה בה לעתיד לבוא, תדע, אנחנו לא מדברים עכשיו מה יהיה עולם הבא, עולם שאחרי תחיית המתים, אחרי מות המשיח. אז ראינו באמת את הדברים ברמב״ם, ראינו איך שהרמב״ם תקיף בעניין הזה, חד משמעי, בית עבודה זרה, עבודה זרה בלי שום ספק כלל, לא נותן מקום להסתפקות בדבר בכלל, בלי שום, זוכרים שקראנו פירוש המשניות, חוזר על זה, בלי שום ספק כלל. אני בסוף ראינו שהרמב״ם אומר שאסור להיכנס לתוך עיר שיש בה עבודה זרה, וכל שכן לבית עבודה זרה, שוודא אסור להיכנס אליו, אסור לגור בעיר שיש בה עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מסר אותנו בידם, שנאמר ועבדתם, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ באבן. אז מה הכוונה? אומר הרמב״ם, הכוונה היא שנאלץ לגור בין עובדי עבודה זרה, וזה בבחינת ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, והקדוש ברוך הוא שם אותנו ביניהם כעונש הגלות. ואז אמרנו שרבים שואלים, אז אם ככה, אז איך אנחנו גרים בירושלים? אפשר לגור בירושלים? עוד מקומות, יש בהם עבודה זרה, אם שיש בהם עבודה זרה. אז הספרתי את הסיפור של נאות דוד, אבל לא השלמתי כל כך את הנקודה, לא היה זמן כבר. אמר, צריך לומר שפה בארץ ישראל, אנחנו יהודי שגר בירושלים, אחד בירושלים העתיקה, או במקומות אחרים כאלה, הוא עסוק במצוות כיבוש. אנחנו עסוקים במצוות כיבוש ארץ ישראל, כל רגע ורגע. זה מלחמה. מה תגיד? לא, אסור לך להיכנס לעיר, אז אתה לא יכול להילחם בהם, כי אסור לך להיכנס, יש עיר עם עבודה זרה בארץ ישראל, אסור לך להיכנס פנימה, כי אסור להיכנס. אז איך אני אלחם? מרחוק, לא, אל תכנס ב... ודאי שאנחנו מצווים לגור, אלא מה? נעזוב אותה, כמו שאמרתי, שהם אומרים, הם אומרים בבית המשפט, הם לא יכולים לעמוד להתפלל. הם לא יכולים להתפלל כשהם רואים יהודים זקן ועם ציציות, זה מפריע להם בכוונה של התפילה, הם לא יכולים להתפלל. הם בושה לטעון טענות כאלה. פה בארץ ישראל, ומילא הם טוענים, לא נמשיך לדבר הלאה. כבר אמרתי את זה. אז אז מה נעשה? לא ניכנס? ודאי שניכנס. ואנחנו לא יכולים להילחם בהם. טוב, אנחנו אנוסים. עדיין אנחנו לא יכולים להילחם נגד כל העולם כולו. מספיק אנחנו רואים איך אנחנו צריכים להילחם עם איראן, אז לא יודע מה. נפתח חזית נגד אמריקה, נגד אירופה, נגד כל העולם כולו. זה בלתי אפשרי. אז מה? אז גם בינתיים לא נגור שם, במקומות שאנחנו כן, לא נקנה בתים, לא ניכנס לגור. אנחנו עושים את מה שביכולתנו. וזה מלחמת מצווה. ראינו שיטת הרמב״ם. ואמרתי, אמרנו שיש... שיש החולקים. יש לכאורה ראשונים שחולקים, ויש מחלוקת בדברי הראשונים האחרים. ואני קצת נעריך בזה, אף פי שאנחנו עוסקים בלימוד שיעור כוזרי, שיעור אמונה, אבל בעניין הזה קצת ניכנס לעניין, לצד ההלכתי. נכנסנו בשיעור שעבר, ונמשיך היום עוד קצת. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף סמך ג' עמוד ב', וגם פרשת שבוע, שבוע שעבר היינו לפני פרשת יתרו, אז הזכרנו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אני חושב שראינו שרבי יהודה הלוי בעצמו, בהמשך, רבנו יהודה הלוי אומר לא יהיה לך אלוהים על אחרים, מה זה על פניי? לאסור את השיתוף. שגם שיתוף שם שמיים ודבר אחר, כמו שנזכיר כעת, גם זה אסור באיסור עבודה זרה. כך אומר רבי יהודה הלוי במפורש, בהמשך. כאן אומרת הגמרא ככה, כאן גמרא מביאה פסוק מפרשת השבוע, פרשת משפטים. הנודר בשמו והמקיים בשמו, הרי זה לא תעשה. מי שנודר בשם עבודה זרה או נשבע בשם עבודה זרה, אז גם הוא עובר בלא תעשה. אומרת הגמרא מנעלה, דתניה, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כן, כתוב פרשה שלנו, פרשת משפטים, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. אז בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, שבכלל אסור להזכיר שם עבודה זרה. אפילו בלי שבועה. אומרת, לא תזכירו, שלא יאמר אדם לחברו, שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית. שלא יאמר אדם לחברו, שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית. הוא אומר לו, רוצים להיפגש, אז הוא אומר, בוא ניפגש, אתה יודע איפה שמה, יש בניין של עבודה זרה זה וזה, ניפגש שם ליד זה. אתה נותן להם מציאות, אפילו בדיבור סתם, אתה נותן להם מציאות, נותן להם קיום. לב של תורה, לא תזכירו. הרב צבי יהודה אמר שפעם היה בישיבה, היה בחור, רבי יצחק קריף, קראו לו, הוא היה תלמיד מוכשר מאוד, מרכז הרב נעם, הרבה מאוד מאוד שנים, מאוד מאוד. הוא, אבא שלו היה רב של עיר גדולה בפולין, ובאיזשהו שלב הוא החזיר אותו חזרה לחוץ לארץ, את הבן שלו, וכדי שהוא יירש את הרבנות ממנו שם בעיר. ואז הוא נסע לשם ונהיה באמת הרב של העיר, זגר, עיר גדולה, ואחר כך הוא נספה בשואה. והיה תלמיד חכם, הרצוג יהודה אמר, תלמיד חכם גדול מאוד, יצא ספר שלו, אולי נקרא נר יצחק, רבי יצחק ריף, השם ייקום דמו. אז הוא אמר, הרצוג יהודה אמר, שהוא ניגש אליו פעם ושאל אותו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כתוב שהוא מקיים את כל התורה כולה. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בזמן יציאת מצרים, פרשת בשלח, משבועיים, דבר על בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. בסדר, פי החירות, הרמסס, פתאום. אבל הוא אומר שם בהמשך, לפני בעל צפון, ניחחות תחנו על הים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תעמדו, תחזרו חזרה, התקדמתם כבר הרבה, תחזרו חזרה, ואיפה תחנו? תחנו לפני בעל צפון. מה זה בעל צפון? זה שם עבודה זרה של מצרים, שהם אמרו שהעבודה הזרה הזאת לא הוקטה, כל העבודות זרות אחרות הוקו, זו העבודה זרה נשארה, היא שמרה עליהם, ועכשיו גם כן הם... אז והקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו חזרה, לאן תחזרו, איפה תעמדו? מול בית עבודה זרות. זה בדיוק מה שהגמרה אומרת, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, שלא יאמר אדם לחברו, שמור לי בצד עבודה זרה פלונית, בואו ניפגש שם על יד איזה כנסייה. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לעם ישראל ככה. אז הרב צבי יהודה אמר ככה, אבל עם הקדרה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא, אנחנו לא עושים דברים על דעת עצמנו. אנחנו נערך את החוקים של מדינת ישראל כמו שהיא מחייבת אותנו. אנחנו לא עושים דברים על דעת עצמנו, לא... אני חושב, הזכרתי אולי, שהיה פעם, היו כמה, היו שניים, לא יודע, או כמה, שניים נדמה לי. הלכו פעם, החליטו, צריך להילחם בעבודה זרה. הלכו, שרפו כנסייה. שרפו, לא שטיח, כנסייה. שרפו אותה, שרפו. אז מה נהיה מזה? אז עשו קידוש שם שמיים, שרפו כנסייה, אבל חשוב. אז מה נהיה מזה? אז מדינת ישראל בנתה את כל הכנסייה מחדש, עשתה לה שיפוץ, הרחיבה אותה, הגדילה אותה, שמרחם עליהם. אז מה? אז משני כיוונים גם... יש מסגרת כללית של החיים הכלליים של עם ישראל היום, שמחייבים אותנו. אנחנו נמצאים בתוך מסגרת כללית של כל עם ישראל, וצריך לסבול, צריך סבלנות, צריך סבלנות. הסבלנות היא לא פשוטה. וגם באופן ענייני, זה טיפשי, זה מטופש. מה עשית? עשית דבר בדיוק הפוך. אולי עשית קידוש שם שמיים פרטי שלך, חשבת? גרמת לחילול שם שמיים כללי. אז מה הועלת? מה תיקנת? אז החשבונות בזה הם לא פשוטים. שקרה בספר, בספר החדש, באוהל אברהם, מעמק אברהם, באוהל אברהם, אז שם, ראיתי שם שרב אברום, כותב נגד רבלך, כותב נגד רבלך, כל מיני רבנים שהם נהיים פוסקי הוראות בענייני כלל ישראל. זאת אומרת שזו אחריות גדולה מאוד, זה לא פשוט. טוב, זה הקדמה. הרב צבי יהודה אומר ככה. לכם שהולכים לפוצץ איזה כנסייה. אז מה? אומרים, טוב, אנחנו ניפגש פה, שם. איפה ניפגש? אז מה יגידו? ברחובות זה. יגיד את השם של הכנסייה, ליד הכנסייה, ליד עבודה זרה זו וזו, שם אני אפגש כדי לפוצץ אותה. ודאי שיגידו את השם שלה. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, וישוב ויחנו לפני בעל צפון, ניחכו מול האף שלו, תחנו, שם אני רוצה שתעמדו, בדיוק מולו. מה העניין בזה? זה לפוצץ אותו, את הבעל צפון הזה, גם באופן נפשי, רוחני, פנימי, מה שנקרא בלשון שהתפוצץ, פוצץ באופן, כן? הנה עם ישראל, רגע, חשבת, אולי ברחנו, הלכנו מתחת לרדאר שלך, לא שמת לב, לא ראית, ישנת בדיוק, אז בוא, הנה אנחנו עומדים מולך. אתה רואה אותנו? אתה קולט אותנו? כן. מה הוא האלוהים שלהם שלא נותן לאף אחד לצאת ממצרים, אף אחד לא יכול לזוז? תעמדו מולו, התפוצץ באופן רוחני, וממילא התפוצץ גם באופן גשמי. בכל אופן, אז הגמרא אומרת, ושם אלוהים אחרים לא תזכיר, שלא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלוני. לא ישמע על פיך שלא ידור בשמו ולא יקיים בשמו ולא יגרום לאחרים שידרו בשמו ויקיימו בשמו. אמר, לא ישמע על פיך, זה כולל שני דברים, גם שאתה לא תשמיע בפיך, אבל גם לא ישמע על פיך, על פי דיבורך, מישהו אחר יישבע בשם עבודה זרה. מה הכוונה? הכוונה שגוי, אומרת הגמרא בהמשך, מסי עלי לאבו עדי שמואל, דאמר אבו עדי שמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים. אסור לעשות שותפות עם עובד כוכבים. אין שותפות עם גוי עובד עבודה זרה. למה? אמא שלא יעשה איתו שותפות, יכול להרוויח הרבה כסף, שמה יתחייב לו שבועה, ונשבע בעבודת כוכבים שלו. והתורה אמרה, לא ישמע על פיך. אז אבו עדי שמואל אמר הלכה, שאסור לעשות שותפות עם גוי עובד עבודה זרה, משום שבדרך כלל שותפים, בהתחלה זה מתחיל עם המון חיבוקים ונשיקות והמון אהבה וזה וזה וזה, ואחרי כמה זמן, חודשים, לפעמים חודשים אפילו, לפעמים כמה שנים, מסתכסכים. זה בדרך כלל מתכון של שותפויות. זה לקח ככה, הוא לקח ככה, זה קיבל ככה, זה קיבל ככה, ובאים לבית משפט, לפירוק. אז שמה אתה בסופו של דבר תריב איתו, חשש. ואז תלכו לבית משפט. בבית משפט יחייב אותו שבועה, והוא יישבע בלי בעיות, הוא יישבע. בשם מי? בשם העבודה זרה שלו. יוצא שאתה גורם לחשיבות של עבודה זרה, לא יישמע על פיך. שם עבודה זרה, אתה, לא רק שאתה לא תזכיר שם עבודה זרה, אמרנו כמה התורה מתייחסת בחומרה לעניין הזה של עבודה זרה. שזה פגיעה בעצם הנקודה המהותית ביותר של אדם מישראל ושל כלל ישראל. זה הניגוד הגמור לשליחות האלוקית של עם ישראל בעולם, של, של, של גילוי אמונה בהשם, אמונת אל אחד. השם התחייב לו שבועה ונשבע בעבודת כוכבים, והתורה אמרה לו, שמע על פיך. תוספות, אסור לאדם שיעשה שותפות. אמר רבנו שמואל, כל שכן שבועה עצמה דאין לקבל ממנו. זאת אומרת, אם אדם ישראל כן עשה שותפות עם גוי, לא שמע למה שאבו עדי שמואל אומר, עשה שותפות עם גוי, ונהיה מה שנהיה, כמו שאבו עדי שמואל אמר, רבו, הסתכסכו, הלכו לבית משפט, עכשיו אם הוא לא יסכים שהגוי יישבע, אז זה הדרך היחידה שלו להציל את כספו. אז שמואל אומר, רבנו שמואל אומר, שבוודאי שאסור. אם חשש שמה ישבו אסרו חכמים, אז ודאי שאם נהיה מצב שהוא צריך להישבע, אסור. אין לקבל ממנו. ורבנו תם אומר, מותר לקבל ממנו שבועה קודם שיפסיד. יכול, בית המשפט אומרים לו להישבע, ולגוי, אומרים לגוי להישבע, הוא ישבע בשם עבודה זרה שלו, שישבע, ואל תפסיד את הכסף. אתה לא צריך להפסיד בשביל. כי דאמר בפרק עמד מסכת עבודת גילולים, דמיל ועל פה נפרעים ממנו, מפני שהוא כמציל מידם, ולא חיישינן דיל מאזיל ומודה. אמרנו, מה שהזכרנו, שאמרנו שלושה ימים קודם מדיהם של גויים, לא עושים איתם מסע ומתן. ואמרנו כל מיני דברים, לא פורעים להם חוב, וגם לא נפרעים מהם חוב. ורבי יהודה אומר, לא, להיפרע מהם כן אתה יכול, למה לא? תיקח ממנו את החוב שהוא צריך לתת לך. אז, וחכמים אמרו, לא, כי גם זה גורם לו לשמחה. אז שם אמרנו שבמיל ועל פה כן יכול להיפרע ממנו, למה? כי אם הוא לא ייפרע ממנו ברגע שהוא רוצה לשלם לו, אחרי זה מיל ועל פה, אין לו שטר, אין לו הוכחות, הוא לא יוכל אחרי החג שלהם, אחרי יום מידם לגבות ממנו, אז יוצא שהוא אחרי זה כבר הוא לא ירצה לשלם לו אולי, אז יפסיד כספו. אז אמרנו שמותר. אז רבנו תם מביא ראייה מזה שבהלכות האלה הקלו במקום שההפסד הוא כבר בטוח. או אפשרי. ואף על גב דעתם ספק ואח ודאי, אז פה הוא ודאי הולך להישבע בשם עבודה זרה, זה לא דומה לשם, שם אולי הוא יישבע, או אולי הוא ילך ויודה לעבודה זרה שלו. ממשיך רבנו תם ואומר ככה, מכל מקום, בזמן הזה, מה זה בזמן הזה? מתי זה? בזמן רבנו תם, הרשב"ם, רבנו שמואל, מה היה? כל אירופה כבר הייתה מלאה נצרות, מלאה עבודה זרה. לא רק שהייתה מלאה עבודה זרה, הראש גם כן מביא את זה, מביא את רבנו תם. הראש היה לו בן אחד, רבנו יעקב בעל התורים, בעל התור, רבנו יעקב, היה לו עוד בן אחד, רבי יהודה, גם היה תלמיד חכם עצום, נרצח על ידי הנוצרים, הוא ומשפחתו. אז היה, הזכרנו מסעי הצלב שהיו לפני כן בזמן רשי, הכל היה מלא נצרות. אז רבנו תם אומר, בזמן הזה כולם נשבעים בקדשים שלהם, זה ככה, זה מה שכתוב פה, בקדשים שלהם, כאילו במה שקדוש להם הם נשבעים, ואין תופסים בהם אלוהות. הם לא, נגיד הם נשבעים בשם של ההוא, אבל הם לא, רבנו תם אומר, הם לא חושבים אותו לאלוהים. ואף על פי שמה שמזכירים עמהם שם שמיים וכוונתם דבר אחר, הם היו נשבעים בשם הוויה, אומרים שם השם בשבועות שלהם. אחד, בחור אחד, פעם למד מכון מאיר, חוזר בתשובה, היום הוא רב של שכונה גדולה, ברוך השם, סיפר לי שהוא נכנס לכנסייה הכי גדולה בפריז. אמר לי, הוא היה בשוק, בחור חילוני,
נכנס, הם הלכו לראות כל המקומות היפים, המפורסמים. נכנס שם איזה, מה הוא יודע, מה שאסור להיכנס בית עבודה זרה, נכנס שם איזה כנסייה גדולה בפריז. הוא אומר, יש שם לוח זהב ענק, כולו מזהב, כמות גדולה מאוד של זהב, ועליו מובלט אותיות בולטות, י' ק' ו' ק'. שם הוויה, ככה, מאותיות שלנו. זהו כזה, זה אחד הדברים שגרמו לו לזעזוע. מה, הגויים שם בצרפת, מה הם משתמשים במה שיש אצלנו בתנך? צריך לנסוע לפריז כדי להזדעזע. אז הוא אומר, ואף על פי שמה שמזכירים עם שם שמיים, וכוונתם לדבר אחר, הם אומרים שם הוויה, והם מתכוונים אליו, אל אותו האיש. אז איך אפשר דבר כזה? מכל מקום, אין זה שם עבודת כוכבים. כתוב, שם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. לא גרמת לו להזכיר שם עבודה זרה, הוא מזכיר שם הוויה. גם דעתם לא עושה שמיים. הם מתכוונים באמת גם לקדוש ברוך הוא בעצמו. ואף על פי שמשתפים שם שמיים ודבר אחר, אבל הם מזכירים גם אותו, אז זה מין שילוב. אז יש פה שיתוף. הם מזכירים שם שמיים ומתכוונים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, אבל מזכירים יחד איתו גם את ה, כמו שהרב צבי יהודה אומר, את התכשיט הזה, את האישי ובוחר המחוצף והמקולקל הזה שיצא מתוכנו. כן, ככה זה מה שהיה במקורו. אז אומר רבנו תם, לא אשכחן, לא אשכחן דאסור לגרום לאחרים לשתף. לא מצאנו שאסור לגרום לאחרים לשתף שם שמיים ודבר אחר. שיתוף שם שמיים ודבר אחר, לנו הוא אסור בהחלט. כמו שכתוב בגמרא פה לפני כן, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. אבל להם לא נאסר. ככה לכאורה זו ההבנה. ולפני עיוור ליקה, לכאורה לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה מכשיל אותו. ליקה, דבני נוח לא הוזרו על כך. אז פשטות, האחרונים, חלק מהאחרונים רוצים ללמוד מהתוספות, שרבנו תם, ומופיע בהרבה תוספות, חוזר התוספות הזה בהרבה מקומות, רבנו תם אומר שנצרות זה שיתוף, שהם מאמינים באלוקים ובעוד מישהו, ולגויים זה לא אסור. יש בתשובות הנודע ביהודה, הוא יוצא נגד זה באופן חריף מאוד מאוד, נגד ההבנה הזאת. איך אפשר להבין דבר כזה? הוא לא מזכיר את הכוזרי, אבל במיוחד לפי, נגיד שבכוזרי הוא אומר, כל דבר שהוא עבודה זרה לגבינו, אז זה עבודה זרה גם לגבי גוי. בעצם העניין של עבודה זרה, אין הבדל בינינו לבין גוי. אז מה הכוונה של תוספות? זה לא הכוונה של תוספות. תוספות, מה שהתכוונו, התכוונו שלהישבה בשם שמיים ודבר אחר, זה לגויים לא אסור. זה לא דין עבודה זרה. להישבה בשם עבודה זרה זה לא עבודה זרה. עבודה זרה זה עבודה של עבודה זרה. להישבה בשם עבודה זרה זה דין מיוחד בישראל, בלתי להשם לבדו. השבועה שלנו יכולה להיות רק אל השם לבדו. אבל גויים הוא יכול גם להישבע בשיתוף, אין על זה, זה הכוונה של תוספות, ולא הכוונה של תוספות על עצם עבודה זרה בשיתוף שהיא לא עבודה זרה, שהיא לבני נוח לא נאסרה. ודאי שהיא נאסרה. מיוחד אני אומר לפי רבנו יהודה הלוי שאומר שהלב המרכזי של עבודה זרה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה מה זה על פניי? יחד איתי עוד מישהו. כך מסביר רבי יהודה הלוי בהמשך. ודאי שהלב העיקרי של עבודה זרה הוא משותף לישראל. בכל אופן, יש בזה מחלוקת. עוד מעט ניגע בזה עוד טיפה ונגמור את זה.